הערב אני לא מתכוון לדבר על המאורע הנפלא של הולדתו של ישוע בבית לחם לפני קרוב ל-2000 שנה. אני בטוח שכולנו מכירים היטב את סיפור חג המולד, מופיע במתי, בלוקס. היום הייתי רוצה להדגיש את התוצאות הנפלאות של ביאתו של האדון ישוע המשיח לעולם. עבור כל אחד מאיתנו ועבור הרבה מאמינים שחוגגים עכשיו בימים אלה חג המולד. אז בואו נתחיל. תשימו לב, אפשר לחלק את ההיסטוריה האנושית לשני חלקים. החלק הראשון נקרא BC, אתם מכירים את זה? לפני ישוע ואחרי ישוע. כ-4,000 שנה עברו עד שישוע בא לעולם בבית לחם לפני כ-2,000 שנה, ומאז ביאתו עברו עוד בערך 2,000 שנה. ואין ספק שהמאורע הזה של בו של ישוע לעולם, הדבר המשמעותי ביותר בהיסטוריה האנושית, זאת עובדה. מי שלא יודע, הדת הנפוצה ביותר בעולם בימינו היא הדת הנוצרית. למרות שאני מסכים שלא כל מי שנוצרי הוא מאמין אמיתי, אבל במובן הרחב, הפורמלי, האמונה בישוע היא הכי נפוצה בעולם. עכשיו תשימו לב, אין מי שהשפיע על מה שקורה בעולם יותר מישוע המשיח. צריך להדגיש שהעולם לפני ישוע הוא שונה מהעולם אחרי ישוע. וכפי שאני אדגיש בקצרה, פשוט מדהים השינויים שישוע גרם לעולם הזה, שנולד בבית לחם, באבוס, עם קבוצה של כמה שליחים פשוטים, חלקם דייגים, והגיע למהפכה רוחנית כל כך מדהימה. פשוט בלתי נתפס. לא בכוח החרב, אלא בכוח האהבה. תשימו לב, בעקבות האמונה בישוע הוקמו הרבה בתי חולים. אתם מכירים את המקרה של השומרוני הטוב, הדוגמה המיוחדת הזאת, שבעקבותיה בהמון מקומות הבינו שצריך לעזור לאנשים פגועים, נזקקים, בנוסף לכך גם בתי יתומים, בתי אבות, ועזרה לחלשים, לאנשים הפגועים, מתוך מה שישוע מלמד אותנו. דבר נוסף, עקרונות של מוסר וצדק. כדי לדעת שבמיוחד בתרבות המערב, חלק גדול מהחוקה במדינות, מה שכאן נוצריות, החוקה נבנתה על סמך העקרונות של ישוע בברית חדשה, במיוחד בדרשת אר. עקרונות נעלים של צדק, אמת ומשפט. דבר נוסף, כדי לדעת ש המאמינים בישוע בהמשך הפיצו את ההשכלה ואת הדעת, ואחת המטרות היו בשלב יותר מאוחר לאפשר לקרוא את כתבי הקודש כל אחד באופן אישי, ללמוד ולפתח את כל הידע האנושי, ולא מעט מאמינים ומאמינות בישוע, אלוהים משתמש בהם באמת להביא הישגים מדהימים לעולם הזה. מי שלא יודע, עד תקופת ישוע המעמד של האישה היה מעמד נחות. ישוע הרים את מעמד האישה לרמה הכי גבוהה, כשפולוס מסביר לנו במשיח אין זכר ואין נקבה. יש שוויון מוחלט במעמד של אישה וגבר לפני אלוהים. ישוע הרים את האישה לרמה המקסימלית, מה שלא היה לפני כן. והייתי אומר ברמה אישית, אני עכשיו מדבר באופן אישי, הוא נותן לכל מי שמאמין בו דברים שהעולם לא יכול לתת. את השמחה, את השלום, את הסיפוק השלם ואת חיי הנצח. והערב חשבתי דווקא להתמקד בחלק האחרון, לכן הדגשתי אותו, פחות לדבר ברמה האוניברסלית, העולמית, אלא יותר באופן אישי. מה ישוע הביא לעולם לאלה שמאמינים בו? ברכה שאי אפשר לתאר אותה. אנחנו מדי פעם כמובן מזכירים את הדברים, הרגשתי הרי במיוחד, כיוון שישו במרכז הנושא שלנו, לרכז את הדברים, ושנראה תמונה יותר שלמה על החסד שאלוהים עושה עם כל אחד מאיתנו ועם כל המאמינים על ידי ישוע המשיח. זה בכלל לא מובן מאליו. והייתי מתחיל בהקדמה קצרה. מה השאיפה הטבעית הכי חשובה של כל בן אדם בעולם הזה? תנסו ככה. דבר שכל אדם רוצה בצורה פשוטה. בדואן הכי רחב, הכללי. מה? או, יפה, אני מסכים. תן לדבר על זה גם. אנשים רוצים להיות מאושרים. אין ויכוח. מה זה מאושר? במובן הכי רחב, שבן אדם יהיה לו טוב. וכדי שיהיה לו טוב, לפי, אני מדבר עכשיו על תפיסת העולם, אחר כך לדבר מה התפיסה שלנו כמאמינים, אתם תראו שהיא שונה. כדי שאדם ישיג את האושר האמיתי, מה עליו לעשות? להגשים את עצמו. בטח שמעתם על זה בשנים האחרונות, הרבה מדברים על הגשמה עצמית. אתם אולי מכירים את הביטוי הזה, השמיים הם הגבול. אין גבול, כמה שיותר להגיע להשיג דברים. זה הרעיון. והערב אני מיוחד לדבר על הנושא הזה, מה שקורה בעולם ומה זה אומר עבורנו. והייתי מתחיל עם שאלה קצת קשה הפעם. אתם מכירים מי הפירמידה הכי מפורסמת ביותר בעולם? שאלה קצת, אולי מכשילה קצת אפילו. התמונה קצת מכשילה. מי, אתם יודעים? הנון דף הניחש, לפי הרמז שנתתי. זה לא אחת מהפירמידות במצרים, למרות שאלה מבנים מדהימים. אף אחד לא מניח הצליחו לבנות אותם. יש שם המוני טונות, אני לא יודע כמה טונות הצליחו לבנות, אלא הפירמידה אחרת. הפירמידה האחרת זה הפירמידה הזאת. מי שלא מכיר, אני לא מתכוון להתעמק יותר מדי. אני גם שלמדתי הוראה לפני 40 שנה, למדתי את הדבר הזה. מאוד מפורסם, מאוד מוכר. כל מי שלומד חינוך, פסיכולוגיה, נתקל. אז אל תתעמקו יותר מדי, כי זה לא הנקודה. זה נקרא פירמידת הצרכים של בני האדם. אחד בשם אברהם מסלו. הוא, בוא נאמר, חיבר אותה. שוב, היא לא שלמה, אבל רוב הפסיכולוגים ואנשי החינוך מקבלים אותה. זה מאפיין פחות או יותר את הצרכים של בני אדם. תשימו להם שכפי שנראה מיד, הוא מתחיל בצרכים הכי בסיסיים ועולה למעלה. אז בואו נראה מה הדבר הכי בסיסי שכל בן אדם חייב כדי שיוכל לחיות. ברור לכולנו. אז זה שתייה, ברור, אכילה, לשמור על חום הגוף, לא לקפוא ולא שטמפרטורת הגוף לא תעלה, מכת חום, אי אפשר לחיות ככה. שינה, מי שלא יודע, שינה זה צורך חיוני לחיים, אי אפשר לחיות בלי לישון, אי אפשר. חייבים את זה, אבל לא רק זה, בואו נמשיך הלאה. ביטחון, כמה חשוב שאדם לו ביטחון, שלא יחלה בפחד מתמיד על הדברים שהוא צריך, כמו לדוגמה בית. תחשוב אנשים שהם הומלסים, במיוחד בחורף, זה דבר היום ונורא. וכל חורף אנחנו שומעים על אנשים הומלסים, חסרי בית, שמוצאו אותם מתים, הם קפו בלילה, אין להם בית. זה צורך חשוב ביותר, כמובן. פרנסה, עבודה. אדם רוצה שיהיה לו יציבות כלכלית, שיוכל להרוויח שיהיה לו כסף, כדי שיהיה לו כל מה שהוא צריך לקנות, אחרת איך הוא יחיה. כמובן שהגנה מהגשם בחורף מטריה ותור דוגמה קטנה, אבל כל יתר הדברים שמגינים על הבן אדם מכל פה גרה, ומה זה? זה בריאות. כמה אנשים עוסקים בספורט, להרגיש טוב, ברור שאדם חולה יותר קשה לו. אין ספק, הוא מוגבל. אנשים מאוד מאוד הם מקפידים על הבריאות של בן אדם. לא פעם אומרים, אתם מכירים, העיקר הבריאות, זה לא מדויק. להבנתי, העיקר זה הבריאות הרוחנית, כמובן. אחרי זה גם, בין היתר, בריאות גופנית, אני מסכים. אז שימו לב, שתי הרמות הראשונות הבסיסיות, הם נקראים, מה שנקרא, צרכים גופניים, שכל בן אדם בעולם צריך אותם. אין ויכוח על זה. גם אנחנו, כמובן. בוא נתקדם הלאה. בן אדם שלא כמו בעלי חיים, בנוסף לצרכים האלה לקיומו, הוא רוצה דברים נוספים שלבעלי חיים אין, לבני אדם יש. שייכות ואהבה. מאוד מאוד חשוב לבני אדם. תשימו לב, משפחה, למרות התפוררות המשפחה בשנים האחרונות במקומות שונים בעולם, עדיין משפחה נחשבת למסגרת קטנה מאוד מאוד חשובה עבור רוב האנשים, אבא, אמא, ילדים, כמובן, קרבה אמיתית בתוך המשפחה, זה גם קרבה גנטית וגם קרבה משקה משפחתית בדברים משותפים. דבר נוסף זה חברים, חברות, ידידים, כל אחד. אדם, אתה, אלוהים ברא אותנו בתור יצורים חברתיים, חברותיים, לא להיות לבד. איך אלוהים אמר בראשית? לא טוב להיות האדם לבדו. אנחנו צריכים חברה. אז אם זה בצבא, בבית ספר, אני יודע, בעבודה, חברים. צרכים מאוד מאוד חשובים. אנשים שהם בודדים, הם מאוד מאוד אומללים. אחד הדברים שהבנתי, שאחד הדברים הכי קשים לזקנים וזקנות, זאת הבדידות. אני לא יודע אם שמעת את זה, בדידות. לא פעם מנסים לצרף אליהם איזה סטודנטים או אחרים שיהיו חלק מהזמן איתם, כדי שלא ירגישו בודדים. זו הרגשה איומה. זה גורם לא פעם לדיכאון. בואו נתקדם הלאה. כבוד והערכה. שמעתם את התרוות האלה. פלאס. לקבל כבוד, דבר חשוב ביותר עבור אנשים. למרות זה לא צורך גופני, כמובן. הדברים האלה, שני האחרונים, זה צרכים נפשיים, שאדם רוצה אותם, אבל הם מאוד מאוד חשובים לו. ומה לא, אנשים לא עושים כדי לקבל יותר כבוד, לקבל מעמד יותר, כסף, לא פעם נותן כבוד לבני אדם, ואנשים רוצים לקבל כמה שיותר הערכה וכבוד בבני אדם, כמה שיותר. והם מוכנים לעשות המון מאמץ כדי להשיג את זה. זה מאוד חשוב להם. אני בחרתי ערב לתת לכם דוגמה אחת. דוגמה מאוד מאוד לא נעימה, כדי להבין מה משמעות הכבוד, כמה הוא חשוב לבני אדם. והדוגמה שאני אתן, אגב, זו דוגמה מוכרת, אני לא מחדש שום דבר, היא מתייחסת לשמעון פרס. דווקא אותו אדם מפורסם שהיה נשיא מדינת ישראל, נפטר לפני כמה שנים. האדם הזה, מי שמכיר את ההיסטוריה שלו, היה אדם רב פעלים. הוא היה אדם מאוד מאוד עסוק, אדם שעסק ביחסי ציבור. הוא היה חבר כנסת ושר בממשלה וראש הממשלה ונשיא מדינה ומה לא. ואשתו, קראו לו סוניה, היא נפטרה לפני שנים לפניו. היא ליוותה אותו הרבה שנים. עכשיו, ברור שאדם כזה, שכל הזמן הוא עסוק בפגישות עם אנשים, במאורות, במפגשים שונים, בכנסים, אין לו כמעט חיים פרטיים. אין לו כמעט. והיה לה נורא קשה. היא ליוותה אותו המון שנים, ואז בתחנה האחרונה שהוא החליט להיות נשיא מדינת ישראל, אין לי ב-2004, אם אני לא טועה, אני לא מדייק, אולי 14, סליחה. לא משנה. כשהוא התמנה, קיבל את המינוי להיות נשיא המדינה. מה סוניה אמרה לו? תשמע, אני לא מוכנה. גמרנו. הכוח שלי נגמר, אני לא מוכנה. הם היו שניהם זקנים, מבוגרים, זקנים. היא רוצה לסיים את החיים בנחת במרגוע, לא בריצה המטורפת הזאת. היא אמרה, אני לא מוכנה. ואז שמעון פרס היה צריך לבחור. להיות במשכן הנשיא בירושלים, או להיות עם אשתו. והוא בחר במשכן הנשיא. ומי שלא יודע את העובדה המאוד מאוד קשה הזאת, אחרי 62 שנות נישואים, נולדים ילדים, נכדים, אחרי זה גם נוספים, אחרי 62 שנות נישואים, הם נפרדו. הם לא התגרשו, הם נפרדו, יבוא לגור בתל אביב, והוא נשאר בירושלים. פשוט לא יאומן. הכבוד הזה, שהוא מקבל כנשיא המדינה בכל, מכל אדם, בכל מקום, היה יותר חשוב לו מאשר לסיים את החיים שלו יחד עם אשתו. ואת זה לא נתפס, אבל זאת עובדה. כמה עצוב וטרגי, כמה הכבוד הזה והערכה שחשובה לבני אדם עלולה לפגוע בהם ולהרוס את החיים שלהם. ואנחנו מגיעים לפסגה. מה נמצא בפסגה? נו, עכשיו אתם כבר צריכים לדעת, אמרתי את זה מקודם, הגשמה עצמית. זאת הפסגה. ואני אסביר בקצרה מה הכוונה הגשמה, או מי שרוצה, מימוש עצמי. זה אותו הדבר. למה הכוונה? הכוונה שבן אדם, כל בן אדם, יש לו פוטנציאל. לכל אדם יש יכולות שונות מסוגים שונים. עכשיו, כל אדם צריך לדעת מה היכולת שלו. והמטרה היא, לפי התפיסה של הפירמידה הזאת, לנסות למלא כמה שיותר את היכולות והפוטנציאל שלך, להגיע לכמה שיותר. כל אחד לפי היכולת שלו. אז יש אדם מסוים שהפוטנציאל שלו, אולי היכולות שלו להיות רופא, הוא אומר, אני רוצה להיות רופא. בסדר, זה, אם הוא יצא להגשים את המשאלה הזאת, יהיה לו טוב. יש אנשים בתחום הספורט, הם רוצים להגיע להישגים ספורטיביים מאוד גבוהים, הם מוכנים לעשות מאמץ עצום של שנים רבות, כפי שנראה לכם בהמשך. יש גם לתחום המוזיקה, רוצים להיות פסנתרנים, כנרים, אני יודע מה, להגיע לרמה בינלאומית, פוליטיקאים שרוצים להיות חברי כנסת, שרים, בממשלה שרים, וכל מיני דברים. לכל אדם צעיר יש חלומות, המטרה היא להגשים את החלומות האלה. והטענה שאם אדם יצליח להגשים את הפוטנציאל שקיים בו, הוא יהיה מאושר. זאת התפיסה של העולם שבו אנחנו חיים, ואתם בטח שומעים את זה כל הזמן, בכל מקום. משהו חסר בפירמידה היפה הזאת. מה חסר כאן, אתם יודעים? איך לכל רם? או, קראת היפה את בראש שלי. אלוהים חסר כאן. הדבר החשוב ביותר חסר כאן. וזאת הטרגדיה. זה עבור בני אדם. זה האלוהים שלהם. הם במרכז לממש את עצמם, להגיע לפסגה, למקסימום האפשרות. בלי אלוהים. וכפי שאנחנו נראה ערב, זה בלתי אפשרי. מי שחושב בטעות שהוא יצליח באמת להגשים את עצמו, הוא טועה. או אותה אישה היא טועה. זה בלתי אפשרי. נבין בהמשך מדוע. אני רוצה לתת דוגמה קטנה, לא יודע אם אתם קצת עוקבים, לא שאני עוסק הרבה בספורט, תאמינו לי, אבל זה היה מאוד מפורסם. דוגמה להגשמה עצמית. בחור יחסית צעיר, שמעתם עליו. קוראים לו מוקי לוי. לפני כמה שבועות, זה הופיע בכל התקשורת, המון כבוד לעם ישראל, לא רק לו, הוא ניצר באליפות העולם בג'ודו, מקום ראשון, אלוף העולם, בחור יחסית צעיר, הוא קיבל מדליית זהב. יש זהב, כסף וערד. זה דבר נדיר, מיוחד שישראלי. כמה כבר ישראלים יהודים יש בעולם? המון כבוד וגאווה למדינת ישראל. ותשימו לב, אחרי שהוא זכה במדליה, אתה יודע, הוא נאבק נגד הרבה אנשים, כן, שעוסקים בג'ודו, אנשים רציניים, והוא גבר על כולם. זה באמת הישג מרשים, אובייקטיבית. אז אחרי שהוא קיבל את המדליה, כולו מלא התרגשות, מה הוא אמר? וואו, תחושות מדהימות, מטורפות. זה חלום שאני הצבתי לעצמי מגיל מאוד צעיר, ופתאום להגשים ולסמן וי, הגשים את החלום. אלוף העולם בג'ודו. ילווה אותו כל ימי חייו. גם המדליה הזאת, זהב. זאת ההגשמה העצמית שלו. אז המון המון אנשים מתלהבים, וכמה, מיוחד אולי צעירים, היו חולמים ואומרים, הלוואי שאני הייתי מצליח לעמוד על במה ולקבל את המקום הראשון בעולם. יש רק אחד כזה. אתם זוכרים אולי איך פולוס קרא לכתר הזה, לשכר הזה, זוכרים? כתר נפסד. אז נכון, מוקי בטוח מאושר, מקבל מחמאות בלי סוף מכל מי שפוגש אותו. עכשיו הוא צריך להמשיך לשמור על התואר שלו, לא לאבד אותו. אוקיי, קיבל את הכבוד והערכה הכי גבוהים. לכמה זמן? ואני אדבר לא רק עליו. אנשים אחרים שבאמת משתדלים להגשים את עצמם בתחומים שונים, ברמות שונות. יפה, הם מאוד, מאוד טוב להם. הצירו למלא את משאלותיהם. לכמה זמן? כמה שנים, עשרות שנים. מה קורה יום אחד? כל מה שהם השיגו, הם מאבדים. המדליה הזאת לא תישאר אצל מוקי לנצח, לא. רק עד שהוא יסיים את החיים שלו. יום אחד, כל אלה, אותם אנשים ונשים שכביכול הגשימו את עצמם, הם מגיעים לתחנה האחרונה, למוות, הגוף שלהם מגיע לקבר וחוזר להיות אפר האדמה. אז מה שכל כך התלהב? הגשמה עצמית. אנחנו נראה מיד שאנחנו מדברים על הגשמה עצמית אחרת לגמרי, אין מה להשוות אותה בכלל לדוגמות שנתתי כאן. אין מה להשוות. מה דעתכם? האם רוב האנשים, תשאלו אנשים זקנים, נקרא לקראת סוף חיים, שאלו אותה, מה דעתכם? אתם מרגישים שהגשמת את עצמכם? מה דעתכם? מה התשובה אצל רוב האנשים? התשובה היא לא. זה בדוק מה שאני אומר. מראיינים לא פעם זקנים כאלו, לא. הם מצטערים, מאוכזבים, מכל מיני סיבות ותירוצים וסיפורים. לא הצליחו, הצליחו חלק מהדברים. יש מעט שטוענים, כן, הצלחתי להגשים את הדברים שהצבתי לעצמי. מעטים, הרוב לא. הרוב מסיימים את החיים שלהם בהרגשה לא טובה של החמצה. אבל זאת כבר הבעיה שלהם, לא שלנו. עכשיו בואו נתקדם מעלה קצת. אני עכשיו רוצה לעבור אלינו. מה איתנו? אני אומר לכם, פגשתי לא מעט אנשים ששמעו שאני מאמין בישוע, גם לפני הרבה שנים שהייתי עוד צעיר, ממש ריחמו עליי. אני אומר לכם, שמע, אתה אדם מסכן. הם לא הבינו איך אני חי. לא מתעסק עם בחורות, לא הולך לבילויים, לא חוגג, אני יודע מה, בכל מיני מקומות. הם לא הבינו את החיים האלה, כמו חיי נזירות כאלה. לא הבינו מה זה, אתה באמת מסכן. מה, לא חסר לך? מי שהכיר אותי באופן אישי ידע שהמציאות היא הפוכה לגמרי. הפוכה לגמרי. ואנחנו נראה עכשיו, מה עם הצרכים שלנו? האם אנחנו מקבלים אותם? בוא נראה. נתחיל עם הצרכים הבסיסיים, אני אעשה את זה בקצרה. כמו שהזכרנו מקודם, האם אנחנו צריכים לדאוג לפרנסה, לעבודה, שאולי פתאום לא יהיה לנו מה ללבוש, שלא יהיה לנו מה לאכול? חס וחלילה. חס וחלילה. אני מקווה שכולנו ישנים טוב בלילה. מה ישוע מבטיח לנו? אל תדאגו מה תאכלו, מה תשתו, מה תלבשו. אל תדאגו על זה. זה בכלל לא העניין שלכם. אם תדרשו את מלכות אלוהים בראשונה, יהיה לכם את כל הדברים האלה. כל כך פשוט, אני קורא לכולנו, להיות כמו ילדים קטנים, לא להתחכם, ילדים שסומכים על ההורים שלהם, שדואגים להם. אנחנו לא נקבל מאבינו שבשמיים. מה שצריך להעסיק אותנו, לדרוש בראש וראשונה אותו במקום הראשון בסדר העדיפויות שלנו. זה מה שצריך להעסיק אותנו. היתר, לא לדאוג. אנחנו קוראים בברית, אז שאני לא אראה לכם את המקומות, אתם מכירים את זה בטח. ישוע יכול לתת לנו הרבה מעבר לכל המשאלות, הציפיות והחלומות שלנו. א', שנבין את זה. הוא לא מוגבל. לא רק שיהיה לנו, יהיה לנו עודף שנוכל גם לחלק עם אחרים. וזה עובד הדבר הזה. הקיצור של מזמור כף ג' הפסוק הראשון, אדוני רואי, לא יחסר. מה יותר מזה? אלוהים הרואה שלנו. לא נחסר דבר. כאן מדובר על אמיתות מוחלטות, וכל מי שחי את החיים האלה, כל מי שאלוהים הרואה שלו, הוא יודע שזה נכון. אלה עובדות, אין מה להאמין בהן. זאת סיבה שאנחנו לא צריכים להיות מוטרדים על דאגות המחיה. אין מה להיות מוטרדים עליהם. אני אומר על הצעירים ולמבוגרים, אין כזה מה, אנחנו בידי אלוהים, והוא דואג לנו, אם הוא דואג לציפורים, ולבעלי חיים הוא לא ידאג לנו? איזו שאלה. ואתם יודעים, אחת הבעיות של אנשים, במיוחד התקופה שלנו, זה הם חיים במתח, בדאגות, בחשש. הדבר הזה רע מאוד. אני אומר לכם, זה מה שאני אומר, דברים בדוקים. אנשים שחיים במתח מתמשך, הדבר הזה פוגע גם בבריאות הגופנית שלהם וגם בבריאות הנפשית שלהם. לנו, תודה לאל, זה לא צריך לקרות. אנחנו רוצים להיות אנשים רגועים ושלווים. כל הזמן אנחנו בידי אלוהים שדואג לנו לכל צורך אפשרי, לפנות אליו ולבטוח בו. הוא ממלא. מה עם ביטחון? אני כמה שיודע, אף אחד מאיתנו הוא לא הומלס, כמה שאני יודע. אני לא מכיר מאמין, מאמינה בארץ שאין להם איפה לחיות, אני לא מכיר. תודה להם. ישוע אומר לנו ככה, גם על הדברים הקיומיים שלנו, כל בן אדם שרוצה ללכת אחריי, והוא צריך לשלם מחיר, אולי לאבד את המשפחה שלו, את השדות, רכוש, מוכן, הוא כבר יקבל בעולם הזה פי מאה יותר. אלוהים יודע שאנחנו צריכים דברים לקיומנו, הוא מבטיח לתת לנו את הדברים האלה. זה לא שנחסר, אין כזה דבר. ואנחנו קוראים שאלוהים שומר עלינו מכל רע, גם את הנפש, את החיים שלנו. כל הזמן זה ביטחון מוחלט. אנחנו קוראים בישעיהו, אשרי הגבר שבוטח באלוהים. אתם זוכרים מה כתוב, מה קורה, איך כתוב על אדם שבוטח בבני אדם? ארור הגבר אשר יבטח באדם. ארור, אנחנו שמים את כל הביטחון שלנו באבינו שבשמיים, מתפלים, מבקשים שישמור ויגן עלינו גם במנוחה, בשלום וגם במלחמה. ישוע אומר לנו דבר כל כך ברור. הוא אומר, השערות שלנו ספורות. כלומר, שערה מראשנו לא תיפול בלי הרשות שלו. שערה אחת. אז מה, לפחד מדברים יותר חמורים? אני יכול שקורא לנו דבר במקרה, אין כזה דבר. אנחנו רוצים בשליטה המוחלטת של אלוהים, נבין את זה. איזה הרגשה נפלאה. זה לא בן אדם, זה אלוהים, הכל יכול. לגבי הבריאות, אני מצטט מהתורה, יש הבטחות לעם ישראל, אבל זה נכון להבנתי לכל מי שיראה אלוהים. אלוהים אומר, אני אדוני רופאיך, מקום אחר אומר, והסירותי מחלה מקרבך. ככלל, אלוהים רוצה שנהיה בריאים. אני מדגיש. למה? כדי שנוכל לתפקד יותר טוב בשירות שלו, פשוט מאוד. הוא שאדם חולה, פגוע, יותר קשה לו לתפקד. לכן ככלל הוא נותן לנו בריאות, תודה לו. ואני מציע לכולנו להבין את האמת הזאת. לא לחשוב שאם נאכל את הדברים האלה, או נעשה פעולות ספורט כאלה, נהיה יותר בריאים, זה שטויות, תאמינו לי. המקור זה אבינו שבשמיים. אז אני מסכים גם להיזהר מה אנחנו אוכלים, לעשות קצת ספורט, אלה דברים משניים. הבריאות מקורה מאבינו שבשמיים. שלא תהיינה יבנות. הלאה. שייכות ואהבה. חשוב ביותר. אני מתחיל איתנו כולנו. אני כאן מראה משפחה, תמונה קטנה של משפחה. לא כולנו יש להם משפחה. חלק מאיתנו כאן. אלמנים. יש אלמנות. לפעמים יש גרושים, גרושות. אין להם בעל או אין אישה. לפעמים אין ילדים. מצבים שונים. אני מסכים שהאינטימיות, הקרבה שכל אדם מחפש שתהיה לו, היא מאוד חשובה. אין ספק. זה בדוק מה שאנחנו אומרים. אבל אני אומר, גם אנשים, אני יודע שהם מאמינים, מאמינות בישוע, שהם לבד, אין להם בן או בת זוג, הם לא מרגישים את המחסור הזה. אתם שואלים אותי, זה פלא. זה פלא. אנשים לא יכולים להסביר את זה. למה? הם יודעים שאלוהים אוהב אותם. הם אהובים על ידי אלוהים, אבינו שבשמיים. ואלוהים יוצק בקרבם את האהבה שלו. הם לא לבד. כל הזמן הוא מלווה אותם, מתפלים, מרגישים את הנוכחות שלו. איזה ברכה עצומה הזאת. לא פעם אנשים בעולם שהם בודדים, מאוד קשה להם. מצווים ולא פעם מדוכאים. להיות בן ובת אלוהים, מה יותר נעלה מזה? אני שואל, מה? המעמד הנעלה ביותר בעולם הזה. אלה שיש להם משפחה, המשפחות שלנו אמורות להיות משפחות מבורכות. אני מדגיש, אבא אוהב את אמא, האמא, האישה אוהבת את בעלה, ההורים אוהבים את הילדים, האחים והאחיות אוהבים אחד את השני ועוזרים לזה. זאת ברכה עצומה, הקרבה בתוך המשפחה, שמכירים כל כך טוב אחד את השני ובאמת פועלים ביחד. וכמובן, מעבר לכך, תודה לאל, יש לנו משפחה גדולה יותר, משפחת המאמינים. איזה זכות להיות בקהילה, בכל קהילה, הייתי אומר, המשפחה הרחבה שלנו, זאת הקהילה, לא רק המאמינים פה, גם אחרים שאנחנו מכירים אותם, אבל זאת משפחה אמיתית, קרבה אמיתית. שימו לב, הדגש שלנו על אהבת אמת, לא אינטרסים. אני בטוח שאם אני פונה לכל אח אחות ואני מבקש עזרה, אני בטוח שאני אקבל אותה ב-100% עם כל הלב. אני יודע את זה. כי אנחנו באמת אוהבים אחד את השני. אז שים לב שהשייכות שלנו גם לגוף המשיח, וכמובן הדגש עם אהבה, שזה הדבר הכי חשוב בינינו המאמינים, זה דבר נפלא שיש לנו את הזכות לקבל. כבוד והערכה. מה אתם אומרים? ראיתם לי קודם, הראיתי את הגביעים האלה, המדליות האלה. מה איתנו? בואו תראו. קהל כבר שונה. אנחנו כמאמינים בישוע מבטרים על כל הכבוד והערכה שאפשר לקבל בעולם הזה. מבטרים על זה. לא תודה. לא רוצים את זה. למה אתם יודעים? אני חושב שאולי צעירים וצעירות פחות מכירים את החיים. כל הכבוד והערכה והמחמאות זה הכל מזויף. מי שמכיר את החיים, אין איזה שום ערך אמיתי. אפשר לכבד בן אדם ונגיד לה המון דברים טובים, ופתאום לשנות את דעה ולהתחיל לקטול אותו ולשפוט אותו ומה לא. הרבה מקרים כאלה. זה זמני, קצר ולא אמיתי. אנחנו, ותשימו לב, בניגוד מוחלט לעולם, כאן זה הבדלים עצומים, אנחנו רוצים להתכחש לעצמנו, בוחרים לבטל את עצמנו, לא להגיע להגשמה עצמית, בוא נאמר את כל הפוטנציאל להשיג כמה שיותר, ממש לא. ולהיות, לבחור בממד הנמוך של עבדים ושפחות. כשאנשים בעולם שומעים אותנו, הם בטוחים שאנחנו לא נורמליים, ואני מסכים איתם, אנחנו לא נורמליים. להיות עבד ישוע המשיח, או להיות שפחה שלו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. זה, כפי שנראה, המקום שבו מקבלים את הכבוד הכי גדול שיכול להיות. אני עושה הכל בקצרה כמובן, אנחנו מבקשים כבוד אחר. לא מבני אדם, ושלא תהנה הבנות. מי שרוצה לקבל כבוד מבני אדם, הוא לא יקבל את הכבוד מאלוהים. לא. אני לא מדבר על כבוד אחר לגמרי. אני, פולוס מתאר את עצמו כמו זבל, אתם זוכרים, גללי העולם הזה. וגם השליחים האחרים, מי התייחס אליהם בכלל? רדפו אותם ורצו להרוג אותם. איזה כבוד הם מקבלים בנצח. אנחנו מחכים לקבל את הכבוד של אלוהים הנצחי. על מה אנחנו מדברים לך? לא פה בעולם כמה עשרות שנים. לנצח אנחנו נמלוך עם ישוע לעולמים. האם יש להשוות זה עם המדליה שמוקי קיבל שהוא השיג מקום ראשון? הרי זה באמת מגוחך, אין מקום להשוואה. כבוד עולמים גדול ורב עד למעות. לגבי הגשמה עצמית, אני גם אתחיל שלא תהיה לי הבנות. אנחנו, בשונה מאנשים בעולם, מבטרים על קריירה בעולם הזה. חד משמעית. זה נכון לגבי כל המאמינים והמאמינות האמיתיים. אני מדגיש אגב, לא במקרה, מאמינים ומאמינות אמיתיים. לצערי הרב יש הרבה שהם לא אמיתיים. מאמין, מאמינה אמיתיים, אין להם מה לחפש בעולם הזה, שום דבר להשיג, לשאוף אליו, כלום, אפס. נכון, אנחנו צריכים לעבוד, לפרנס את המשפחות, אני מסכים. אבל לממש את זה, למה? לקבל את הכבוד של העולם, הערכה? בשום אופן לא. רובנו תעשו אנשים פשוטים מהשורה, אין לנו שום כוונות להיות משהו, בפירוש לא. איך אמר פולוס, הלוואי שנוכל לחכות אותו, חיי המשיח. זה מאמין אמיתי, מאמינה אמיתי. באנגלית זה מאוד יפה. For me to live is Christ. איזה ביטוי זה. כולנו באמת ככה להרגיש. מה כל העולם הזה? הכל זמני, יכול נגמר. אני אומר על דברים נצחיים, לא זמניים. ויש כמה דברים שבאמת אנחנו רוצים להגשים בעולם הזה. כמה שיותר כבוד לאלוהים וישוע. אני אומר, מה שמעסיק אותי כמאמין בישוע כל יום, להשתדל בכל מה שאני עושה ומה שאני לא עושה, להביא לו כבוד. לא להציב אותו ולא את רוח הקודש, לא. כי זה אנחנו כאמין. אנחנו כל כך מעט מאמינים יחסית בעולם, לפחות שאנחנו נביא לו את הכבוד שראוי לו. אנשים חדשים, להשתנות, לפשוט את האדם הישן, ללבוש את החדש, אנשים חדשים שמתהלכים ברוח הקודש, חיים בתוהר ובקדושה. זו משימה מאוד חשובה במשך החיים שלנו. אתגר מאוד גדול. נאמנות, זה נכון לכולנו. לא משנה מה היכולות והכישרונות שלנו. כל אחד במקום שאלוהים שם אותו, שיהיה נאמן בדברים שהוא עושה. הכל כמו שהוא עושה לאדון, ולא פחות. ואני אומר לכם, אם אנחנו לוקחים את הדברים האלה ברצינות, החיים שלנו התנהלו ברמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. והמטרה היא להידמות כמה שיותר לישוע. אני מסכים. הוא הדוגמה המופת שלנו. להשתדל להתקרב לדמותו ככל שאנחנו רק יכולים להשיג כמה שיותר. אף אחד לא יגיע ממש לרמה של ישוע, הוא מושלם, להתקרב לשלמות הזאת. לא תגשמה עצמית. ומה הדבר החשוב ביותר שעוד לא התגשם, איך שאמרתי מקודם? לחיות לנצח במלכות ישוע המשיח. כרגע עבורנו זה חלום, יום אחד זאת תהיה מציאות. לנצח. אני ברשותכם אדלג על החלק הזה כי התקדמתי, אני לא נורא, תסליחו לי, אני רוצה להתקדם הלאה. הנה, אני כשקצת קראתי להשיג קצת חומר אינפורמציה, הגעתי לעדות מאוד מעניינת של אדם שאני בכלל לא מכיר אותו באופן אישי, קוראים לו גארי פן. אתם רואים, אדם נחמד כזה, אני מעריך פה יותר בגילי, ושמעתי את העדות שלו והחלטתי לשתף אתכם בעדות שלו. אני יודע שאולי יש מאמינים מאמינות שאולי חושבים שהדברים שאנחנו מדברים אליהם הם איזשהו מקום רחוק, כזה משהו תיאורטי שלא ניתן להשגה. זה יקרה טוב באופן סמלי אולי. הם לא תופסים שזאת היא מציאות שצריכה להיות בחיים שלנו. ואני דווקא בחרתי לתת העדות שלו. אני מאוד מבקש מכם, שמתי תרגום לעברית, כתוביות, תנסו, 3 דקות בלבד, זה קצר, תנסו לעקוב, לבדוק, עדות מאוד מעניינת, עדות פשוטה, ונראה מה אפשר להפיק מן הלקח. בואו תראו. אני רק, התמצית, מאז שהנער הייתה לו מטרה אחת, לחיות חיים רצויים לאדון ישוע לקבל את חיי הנצח. זו הייתה מטרת חיי, עוד שהיה נער, הוא אומר את זה בסרטון. התוצאה של החיים האלה, חיים עשירים, מלאי סיפוק, מעבר לכל הציפיות שלו. בוא נראה את הסרטון.
All of your perspectives about life and life's meaning take on a completely new dimension when you come to faith in eternity. The reality of eternal life in my own life personally, of course, have transformed my life completely. So from my early youth time until now into my older years, I have lived actually for nothing else except for eternity. My life here on earth has been a life of faith. I have placed my life into God's hands from my youth time, which has freed me tremendously from anxiety, for example. I have had no anxious... I haven't been anxious for the future. I haven't been anxious for money. I haven't been anxious for a career. I haven't been anxious for how am I going to pay my bills or take care of my family or all such things. The reality of eternal life, the reality that I belong to God, that I've given my life over to Him, and He has undertaken for me in life, has made it so that I have lived an incredibly restful, peaceful life. But I have come to a joy that nothing has been able to shake. I live an incredibly happy life. I don't have any unhappy days. I haven't for as long as I can remember. Every day I've been happy. A deep satisfaction within me. So satisfied with everything, with everyone. Everything is in God's hands. Everything is being guided in a perfect way, as is written, for example, in Romans 8:28, that absolutely everything is working together for my very best. Nobody can be dissatisfied with the very best. It's simply not possible to live this life that Jesus first of all lived and has given us faith to live in the same way. There is no other life close to it, as it's the life which God intended for us from the beginning. And when you do, then you experience it. Blessing just flows and flows and flows. So the benefits of being Christian, they're unspeakably great. Unspeakably great. And I could wish with all my heart that every person had.
מה אתם אומרים? עדות מעניינת. הוא לא מתלהם, לא צועק, מדבר בשקט, משהו אמיתי. אני מודה שאני מזדהה עם כל מילה שלו. אבל הוא אח יקר, אני לא מכיר אותו. אני הייתי מאוד שמח לפגוש אותו, לחבק אותו, לדבר איתו. אני בטוח שתה לנו מיד שפה משותפת, כי שאיננו מאמינים בישוע. מה שאני רוצה לומר ככה, שלא תהיה לי, אבל זה לא רק גרי או יחידי סגולה. החיים שלו, כפי שהוא מתאר כאן, והוא אדם בוגר כבר, אמורים לאפיין כל מאמין ומאמינה, אני מדגיש, אמיתיים ושלמים במשיח. שימו לב, הוא אומר שהוא לא זוכר שאלה יום אחד רע, כל הזמן טוב לו. ברור שגדלים באופן רוחני, אבל הוא היה מאושר כל הזמן. אין סיבה שאנחנו כולנו לא נהיה כאלה. אין שום סיבה. זה נכון לגבי כל מאמין ומאמינה אמיתיים בישוע. והייתי אומר ככה לסיום, בלי אלוהים, בלי ישוע, לא ניתן להגיע להגשמה מלאה. אין כזה דבר. רק לנו, המאמינים בישוע, כבר בעולם הזה, יש לנו רק תואמים את דברי מלכות השמיים וחיי הנצח. אנחנו כבר עכשיו מרגישים ויודעים שהשכר שלנו יהיה שלם ונצחי לעולמי עד. אמן.